טוב, חשבתי ש ככה בתוך המשמר של כל הלילה שנכון ככה להרוויח לפחות איזה לומדים את הפרשה, אבל ללמוד אפילו לפתוח, פותחים בדבר מלכות כתוב, לפתוח בשיחה. שיחה, מאמר, כל פעם לבחור משהו אחר. הפעם, כיוון שאני לא הולך להיכנס הרבה לעקדה, אני רוצה שדווקא שיחה שעיסוקה בפרשת העקדה, שיחה של הרבי, אותו יגן עלינו, שעיסוקה בפרשת העקדה, ובחלק הראשון, בשעה הקצרה הראשונה, ללמוד את השיחה הזאת, ואחריה להתחיל את הפרשה בסדר, או במקומות שבהם נבקש כמה שאפשר יהיה להתמקד בתוך הלילה. בסדר? הלילה עוד צעיר, אנחנו ככה מתחילים את הלילה, אבל ברכת השם תחול ככה, אני חושב שזו שיחה מאוד מאוד יסודית, ואם יהיו דברים נכונים, אז אני חושב שכדאי להתחיל ככה שיעור ראשון או מאמר של אדמו"ר הזקן, או שיחות, או דברים של טוב, השיחה היא מקוטי שיחות של הרבי מלובביץ', והיא עוסקת בעקדת יצחק. אני אתחיל לקרוא מבפנים. יש לכולם, את העמוד הראשון יש, לפני כל שניים לפחות. יש לכם חבר'ה בקשר לניסיון העקדה הזה פותח? יופי. תראו את זה, מי שחסר להם יהיה לכל שניים, ועוד מעט מביאים עוד צילומים. בקשר לניסיון העקדה, אשר היה העשירי מבין 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, נאמר בגמרא שדברי השם אל אברהם בלשון בקשה, כך נע את בנך, משמעותם היא, ציטוט מדברי הגמרא, גמרא בסנהדרין, ניסיתיך בכמה ניסיונות ועמדת בכולם. עכשיו עמוד לי בניסיון זה, שלא יאמרו אין ממש בראשונים. כך דברי הגמרא, חז"ל במסכת סנהדרין. כך נע, הגמרא שואלת, מה קרה פתאום שהבקשה היא בכך נע? היו עוד ניסיונות. לך לך מארצך וממולדתך, אין שום בקשה, לא לך לך בבקשה. וגם לא לקיחת הגר לפרעו, ולא לקיחת הגר על ידי שרה, על ידי אבי מלך ועל ידי פרעו, מחילה. ושום ניסיון, גם לא באור כסדים, בכבשן, בסדר? לא ראינו אף פעם בקשה. אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מבקש מאברהם אבינו, עמוד לי בניסיון זה, שלא יאמרו אין ממש בראשונים. יש להבין, מהי הסיבה לכך? שאילו לא היה אברהם עומד בניסיון העקידה, היו אומרים אין ממש בראשונים. דבר זה היה מראה שאין לו מסירות נפש גדולה כל כך כפי שדרוש לניסיון העקידה. אך אין זו הוכחה שכל הניסיונות הקודמים שבהם עמד אברהם אין להם ממש. ובמיוחד כאשר ניסיון העקדה היה הניסיון הקשה ביותר. מה פתאום אין ממש בראשונים? הכוונה היא אין ממש בניסיונות הראשונים, מפני שאתה לא עומד בעקדה. זאת השאלה. בהערה 5, אגב, הוא מביא פה ציטוט מאחד האחרונים, שבגלל הקושי הזה ניסה לפרש, ומה שפרש בערוך לנר. רואים בהערה 5, שראשונים קי על הניסים שעשה לו הקדוש ברוך הוא, שראשונים קי על הניסים שעשה לו הקדוש ברוך הוא, שלא יאמרו שהיו חינם, לכאורה הוא דוח הגדול. ומובן שאין לפרש כן בפירוש רש"י, פשוטו של מקרא, לבין 5 למקרא. כלומר, הערוך לנר ניסה להגיד, עמוד לי בניסיון זה, שלא יאמרו בשביל מה היו כל הניסים, אם בזה הוא לא מסוגל לעמוד. זה לא קשור בכלל לפשט. עמוד לי בניסיון זה, שלא יאמרו אין ממש בניסיונות הקודמים, ומה שעמדת מקודם לא נחשב אם אתה לא עומד בזה. והקושי הוא גדול. ובמיוחד כאשר ניסיון העקדה היה הניסיון הקשה ביותר. ידועה השאלה הכללית על פרשת העקדה, שהיא, זה ציטוט מהברבנל, שהיא העקדה כל קרן ישראל וזכותם לפני אביהם שבשמיים. כך אומר הברבנל בתחילת פירושו לעקדה. כל קרן ישראל וזכותם לפני אביהם שבשמיים. הוא לוקח את הקרן של העיל ומדבר על זה שזאת קרן ישראל, ולכן היא שגורה בפינו בתפילת כל היום. והשאלה הידועה הזאת היא שאלה שכותב אותה בעל העיקרים רבי יוסף אלבו, ובא פותח הרי בית הדברים. מדוע אנו מזכירים תמיד עקדת אברהם את יצחק? יותר מעקדת כל החסידים והקדושים שמסרו עצמם על קדושת השם יתברך. כגון רבי עקיבא וחבריו וכל הקדושים אשר בכל דור ודור. ובמיוחד כאשר אצל אברהם הרי השם דיבר בו כך נא. אך לא כן אצל קדושים שמסרו נפשם על קדושת השם, גם כי לא דיבר השם בם. כך מנסח בעל העיקרים, מגדולי הראשונים, את השאלה שלו. עקדת יצחק, ראינו יהודים שמסרו את נפשם לא פחות. ואין די בתשובה שלאדם קשה הרבה יותר למסור את נפש ילדו על קידוש השם מאשר למסור את נפש עצמו. יש מי שניסה לענות ככה לשאלה של העיקרים, כי גם בדור מאוחר הרבה יותר התרחש הניסיון המפורסם של חנה ושבעת בניה. בסדר, במקורות אישה ושבעת בניה. וכפי שהיא בעצמה אמרה, זוכרים את הסיפור המפורסם עם אנטיוכוס. ובסוף הסיפור הרי אומרת לילד הקטן שלה, אחרי שהשביעי עצמו לא משתחווה לפסל, אז היא עולה לגג, ואז היא אומרת לילד הקטן שלה, לך אמור לאברהם לפני שהוא מת, בסדר? לפני שהוא מוציא אותו להריגה, היא אומרת לו, לך אמור לאברהם, אבינו, אתה עקדת מזבח אחד, ואני עקדתי שבעה מזבחות, אתה אברהם עקדת, אני מפריך את הקריאה. מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות. וכן היו לאחר מכן בתקופות הגזרות והשמד רחמנא ליצלן מקרים רבים שלא זו בלבד שיהודים מסרו את נפש עצמם על קידוש השם, אלא הם מסרו אף את נפש ילדיהם כידוע. על זה בנויים כל המסורות שלנו, אנחנו יודעים את זה, מה ניתן את תוקף, איפה לא? אלה הזכרה. אז אם כן, עד עכשיו שתי שאלות. שאלה א' הייתה, מה פירוש עמוד לי בניסיון זה דברי חז"ל כדי שלא יאמרו כל הניסיונות שהיו עד עכשיו אין ממש בראשונים? זו הייתה שאלה א', עוד לא ענינו עליה. בשביל להבין אותה באה שאלה ב', ושאלה ב' היא השאלה הכללית, כמו שקורא לה הרבי על פרשת העקדה, מה הניסיון הגדול של אברהם יותר מניסיונות שיש אחר כך? ואצל אברהם זה דבר השם. ושם זה הפנימיות שאומרת שזה חובת האדם לעשות את זה בתור דבר השם. זה עוד הרבה יותר קשה. ג' בספר העיקרים מוסבר שהחידוש שבעקדת יצחק הוא בכך. זה יסוד גדול מאוד שבעל העיקרים מפתח, ולכן הרבי פה מצטט ציטוט ארוך. בספר העיקרים מוסבר שהחידוש שבעקדת יצחק הוא בכך שלא נתערב בפועל העקידה, במעשה העקידה, לא נתערב שום צד הכרח כלל. כלומר, בשונה מהניסיונות הראשונים, ששם זה ציווי, פה לא נתערב שום צד הכרח כלל. מה פירוש? היה מצווה. חכו. כי אפילו מצוות השם יתברך לא הייתה מכרחת אותו. אמנם הקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל מיד תראו את זה לעומק. וזה דבר בארור רבותינו זיכרונם לברכה על הפסוק השם יראה. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שבשעה שאמרת לי כך נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ועלהו לי לעולה, הייתי יכול לומר ולא כבר אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, ולא אמרתי כן, אבל כבשתי רחמי ולא הרהרתי אחר מידותיך, אבל כבשתי רחמי ולא הרהרתי אחר מידותיך. אומר בעל העיקרים שידמה מזה מפורש שאפילו מצד מצוות השם יתברך לא היה אברהם מוכרח, אחר שהיה יכול להתנצל על זה ממנו בטענה אמיתית אם רצה. ובכך אגב מסביר הרן רבינו ניסים, פירוש מדהים, מדוע נאמר כך נא בלשון בקשה. אז חז"ל אומרים למה נאמר כך נא, שהוא אמר לו בבקשה ממך עמוד לי בניסיון זה, שלא יאמרו ניסיונות ראשונים אין בהם ממש. אבל הרן אומר הפשט כך נא בעצם על פי ההלכה, ודאי שיש לך טענה למה לא לעשות את זה, אתה צודק 100%, אבל אני מבקש ממך לפני משורת הדין, נכון שעל פי ההלכה אתה פטור מלעשות את זה, למה? כי אמרתי לך כי ביצחק יקרא לך זרה. אומר אם כן בעל העיקרים, החידוש בעקדת יצחק שבעצם הוא לא היה מוכרח. לעומת זאת אני ממשיך בדברים בפנים, הקדושים אשר מסרו את נפשם על קידוש השם בדורות הבאים, הם עשו את זה משום הציווי של ונקדשתי בתוך בני ישראל. יהודי שמסר את נפשו על קידוש השם, אז הוא מחויב בוונקדשתי בתוך בני ישראל. הציווי הוא מצוות קידוש השם. אבל אברהם אבינו לא היה מצווה פה בקידוש השם, אלא הוא מצווה במה שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו לעקוד. ואם אברהם אבינו יכול ללכת לרבנות, וברבנות יגידו לו, יש סתירה בין הציווי הזה לבין הציווי שאוסר עליך לקחת את הילד למולך וכו' וכו'. ובין ההבטחה והציווי שהקודש ברוך הוא אמר כי ביצחק יקרא לך זר, ממילא הוא היה יכול לפתור את עצמו. לכן בשונה מהציווי שחל עליי משום קידוש השם, הרי אדם שסתם את חס ושלום אז הוא עובר איסור, אלא כל העניין הוא בגלל שהקודש ברוך הוא ציווה ונקדשתי, נכון? אז יהרג ואל יעבור, כי למה רוצים להרוג אותו על זה שהוא יהודי? אז הוא מצווה ונקדשתי בתוך בני ישראל. אבל אברהם אבינו זה לא היה משום מצוות קידוש השם, זה לא היה משום מצוות ונקדשתי. ממילא לכאורה זה ניסיון יותר קשה. זה אומר בעל העיקרים. שואל על זה הרבי, שואל מעלי חמרון, אלי בואו תכנסו, כנסו, תביאו כיסאות, אל תלכו שם רחוק, תבואו שם, תקרבו את הרחוקים. אך הסבר זה אינו מספק, כי בנוסף לכך שדוחק ביותר לומר שהייתי יכול לומר, הרבי אומר אני בכלל לא מבין מה זה הייתי יכול לומר, אצל אברהם מבין, הייתי יכול לומר כי ביצחק יקרא לחזר, משום שזוהי בקשה בלבד ולא הכרח, שהרי כאשר הקדוש ברוך הוא בעצמו מבקש דבר ואפילו באופן שניתן להתמקח כביכול, הרי זה הכרח, ובמיוחד אצל אברהם אבינו. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, כך נא את בנך. אז אברהם אבינו עצמו אומר, נכון שהייתי יכול להגיד ולא אמרתי, סימן שאתה מבין שלא צריך להגיד את זה. הרי אברהם, חז"ל אומרים, הייתי יכול לומר כי ביצחק יקרא לך זרה, ולא אמרתי כי ביצחק יקרא לך זרה. אז מה טוען בעל העיקרים שהניסיון הוא שהוא היה יכול לצאת מהציווי? הרי אברהם לא נמצא בכלל במדרגה כזאת של הניסיון שהוא היה יכול לצאת מהציווי. ובנוסף לכך, גם הקדושים שהוזכרו לאיל, זה הקושיה החזקה, היו ביניהם אשר מסרו את נפשם על קידוש השם, על דברים שאינם בגדר של קיום וציווי מן התורה. ועד רבה, היה עליהם לכאורה לחפש היתר על פי ההלכה, כידוע הדיון על כך, אם מותר למסור נפש על דבר שלפי הדין חל עליו הכלל יעבור ואל יערג. יש מצבים של קידוש השם שבהם יש דיונים גדולים מאוד בראשונים בחז"ל, שאדם מקדש או קהילה מקדש את שם שמיים על משהו שהוא לא יערג ואל יעבור. אבל במצב הזה של מצדה, דוגמאות אחרות שלא ניכנס אליהם עכשיו, שזה דיונים גדולים בראשונים, דיונים גדולים מאוד בהלכה, אבל ברור שראינו בהיסטוריה דוגמאות של מסירות נפש שוודאי לא נמצאות בקריטריון שקבע העיקרים שהוא שונה מאברהם. הוא היה יכול לצאת מזה והיה מסתדר עם זה בהלכה, ובכל זאת מסר את נפשו. לא ראינו יהודים שמסרו את נפשם והם היו יכולים להסתדר הלכתית בלי למסור את הנפש, ומסרו את הנפש. לכן אומר הרבי, זו השאלה העיקרית. זה השוני בין אברהם בעקדה לבין מסירויות הנפש בדורות שאחר כך? ראינו מסירויות נפש יותר גדולות. וחוזרים לשאלה, לא מסירויות נפש כמו של אברהם. אתה עקד את המזבח אחד, והם עקדו שבעה ושבעה מזבחות. מה? אז מה פשט? עוד ניסיון. ידוע ההסבר המובא על כך בתורת החסידות. וכאן מאוד מעניין, הרבי מביא הסבר בתורת החסידות ולא מקבל אותו. זה מאוד מעניין. ההסבר הזה בעיקר מתפתח דווקא אצל חותנו, אצל הרבי אריאץ, והרבי דוחה את הניסיון הזה. בסוף הוא יחבר את הכל. ידוע כנראה שכשהוא עושה את זה, זה מאוד מאוד חשוב לו להגיע למסקנה שעוד מעט אנחנו נגיע אליה. ידוע ההסבר המובא על כך בתורת החסידות. החידוש של אברהם אבינו היה שהוא היה הראשון אשר התגבר על ניסיון של מסירות נפש. מה חידושו? ההתחלה. והרי ההתחלה של כל דבר היא קשה ביותר. כמו המושגים מעשה אבות סימן לבנים. מה אומר מעשה אבות סימן לבנים? מסביר הרמב"ן. לא שדז'וו, מה שעשה האבא, וואי, מעניין מאוד. אברהם אבינו במקום שכם עבר, ויעבור אברהם בארץ, עד אברהם אבינו ירד למצרים, ויצא אחרי זה ברכוש גדול. וואי, מאוד מעניין, גם עם ישראל היה במצרים, ויצא ברכוש גדול. הרמב"ן אומר, לא זה הפשט. אלא כתוב, מעשה אבות, סימן לבנים, פירושו, הרמב"ן אומר את זה בפרשה הקודמת, אומר לך, כלל גדול בכל הפרשיות. מעשה אבות סימן לבנים זה שהאבות נותנים את הכוח לבנים לעמוד באותו ניסיון שהם יצטרכו לעמוד בו. מאיפה הכוח הזה בכלל לעמוד בו? מאיפה יש בכלל מחשבה שיהיה למישהו כוח לעמוד בניסיון שאנחנו עוברים יום יום בשכם ובאלון מורה? מאיפה יהיה הכוח לעמוד מול הכנעני אז בארץ? הרי אתה מסתכל במציאות ואתה אומר, הרי בכל חברה אחרת מזמן היו מתפרקים. העסק הזה הוא לא שפוי. מאיפה הכוח הזה? זה המושג וזוכר חסדי אבות. מעשה אבות, סימן לבנים, זה שזה נתינת הכוח לבנים לעמוד בזה. על פי זה מוסבר בתורת החסידות, וזה שיחה ארוכה של הרבי הקודם, של אריאץ, שהחידוש בעקדה הוא לא מסירות נפש. הרבי הקודם מתאר תיאורים מדהימים על מסירויות נפש בדורות שלפניו, באיזה רעדה. אז הוא אומר, וכל הכוח ניתן על ידי העקדה. כלומר, העקדה היא מעשה אבות סימן לבנים של נתינת כוח למסירות נפש. זה הסבר עמוק מאוד. אבל גם אותו ידחה הרבי עוד שנייה בשיחה. בוא נראה. החידוש של אברהם אבינו היה שהוא היה הראשון אשר התגבר על ניסיון של מסירות נפש. והרי ההתחלה של כל דבר, בסדר? והרי ההתחלה של כל דבר היא קשה ביותר. כפתגם הידוע, כל ההתחלות קשות. בסדר? כל ההתחלות קשות. אך לאחר שאברהם פתח את הצינור של מסירות הנפש, כך זה נקרא אצל בשיחות החסידות הקודמות, פתח את הצינור, היסוד הוא פתיחת הצינור. אז כשהוא פתח את הצינור של מסירות הנפש, מזה נמשך בעולם הכוח והאפשרות למסירות נפש.
למה הרב מדבר כל הזמן על אברהם ולא על
יצחק? זה עוד שאלה, זה עוד שאלה, זה עוד שאלה. אנחנו עכשיו באברהם. אני רוצה...
מסירות נפש בכלל.
בואו נגיע לזה. תרשום, בסוף. בסדר? אך, לאחר שאברהם פתח את הצינור, זה לא הוא מדבר על אברהם, זה המשנה אומרת עשרה ניסיונות. תשאיר. גם בזה נגיע בעזרת השם. אך, לאחר שאברהם פתח את הצינור של מסירות הנפש, נמשך בעולם הכוח והאפשרות למסירות נפש. בהערה הוא כותב למטה שם דבר מאוד גדול, למרות שמסירות נפש בעצם זה מצד עצם הנשמה, אבל בכל זאת האדם בכלים צריך להחליט על זה. זה הרי אדם שעושה את זה, מאיפה זה בא? אז זה בא מנתינת הכוח הזאת, ולכן קל הרבה יותר לעשות זאת אחר כך, כי יש צורך רק להוציא את הדבר מן הכוח אל הפועל. זה בכלל המושג מעשה אבות סימן לבנים. אבל הוא אומר, אבל גם זה לא מובן. אך אין מובן. מסירות הנפש בפועל, שאלה מצוינת עכשיו השאלה הזאת. הרי 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו על אבא שלו. מה הניסיון הראשון? הוא כסדי. הרמב״ם מונה את לך לך ראשון. אבל הרמב״ם הוא הראשון שמדבר על אור כסדי. הוא רק אומר שהניסיונות, שכתוב במשנה 10 ניסיונות, הכוונה היא 10 ניסיונות שמפורשים בתורה. בכל סיפור כבשן האש, לימדו אותנו חז"ל. מהפשט בתורה, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדי. לכן הרמב״ם לא מונה אותו בתוך העשרה. כל השאר מונים אותו, וברור שהרמב״ם עצמו, עוד מעט אנחנו נראה, הכי הרבה מספר על אור כסדי. אגב, לא במורה נבוכים או בפירושים, אלא בספר ההלכות, הלכות עבודה זרה. ככה הוא פותח. איך בכלל הגיע לעולם כל העניין של אמונה וכו', והבסיס של הכל זה מה קרה לאברהם באור כסדי. בסדר? מה קרה לאברהם באור כסדי, ואיך הוא עמד בניסיון הזה וכו'. שואל עכשיו הרבי, תראו איזה יופי. מה אתה אומר? הוא פונה בעצם לרבי אריאץ. מה אתה אומר שמה? שאברהם אבינו חידש את מסירות הנפש. גם אם זה נכון, זה לא יתחדש בעקדה, זה יתחדש באור כסדי. שם היה צריך להגיד את זה. אור כסדי זה עוד לפני הניסיון שלך לך בכלל. זה עוד לפני חרן, הרי מי אור כסדי? שם נמרוד רודף אחריו, אז אנחנו כאן מדברים על 100 שנה לפניכם. אכן הובן. מסירות הנפש בפועל הומשכה והורדה לעולם על ידי אברהם אבינו כבר לפני ניסיון העקדה בניסיון של אור כסדים. בסדר? כאשר אברהם מסר את נפשו כדי להכחיד כל מיני עבודה זרה ולפרסם את האלוקות בעולם, אלא מה תגיד, זה לא מסירות נפש על אלוקות. ודאי שזה הרי על אלוקות, על מה זה? עד כדי כך כמובן בספרו של הרמב״ם היד החזקה. ספר הלכות, בכוונה הרבי אומר כאן ספר הלכות, זה לא רעיון במחשבה, אלא זה הגדרה הלכתית, שביקש המלך להורגו ונעשה לו נס. אני יודעתי הרבי בכוונה מצטט פה את הרמב״ם ואומר ספר הלכות, א' כי הרמב״ם לא מנע את זה בניסיונות, והרבי זה בכלל לא משנה, הוא עצמו מגדיר שביקש להורגו ונעשה לו נס, ב' הרמב״ם מכניס את זה לספר ההלכה, זה נותן איזה תוקף הלכתי עוד יותר מהכל. אז ברור אם כן שבאור כסדים היה ניסיון יותר גדול, יותר מכך. בניסיון של אור כסדים יש לכאורה מעלה נוספת לעומת ניסיון העקדה. כי ניסיון העקדה היה על פי דיבורו של הקדוש ברוך הוא, השם דיבר בו. אך לא כן הניסיון של אור כסדים, וזה שייך לשאלות הקודמות שאמרנו, על אותם יהודים קדושים שמסרו את נפשם והשם לא דיבר בהם. נכון? ואברהם השם דיבר בו. נו, אז באור כסדים יש לך את הכל, גם השם לא דיבר בו. כיוון שעניין העקידה לא היה האירוע הראשון של מסירות נפש, ואפילו לא אצל אברהם עצמו, שווה הקושייה ומתעוררת, מהי המעלה המיוחדת של ניסיון העקידה? מה הסיפור באור כסדים? על פי הרמב״ם בהלכות עבודה זרה בפרק א', אז הסיפור של אור כסדים הוא הסיפור הבא. חשוב שנזכיר אותו לשנייה אחת, ואחר כך מתוך שנזכיר אותו שנייה אחת אני אביא אותו מלפני כדי שנשמע אותו בלשון. בלי להאריך, איפה ספר המדע? בלי להאריך, כי אנחנו רק אחרי זה גם בתוך הלילה עוד נחזור לעניין כבשן האש באור כסדים. סיפור אור כסדים הוא הסיפור הבא. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כשהוא מתחיל את כל סיפור ברית בין הבתרים, זה אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים. מה זה הוצאתיך? אומר הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, שכשאברהם אבינו היה ילד קטן, העולם מתגלגל לעבודה זרה, ולאט לאט שוכחים בכלל את שם השם הנכבד, ומאבדים בכלל ידע מה זה בכלל שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, ואז כתוב, ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל, כוכבים, גלגלים, מזלות וכולי, עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו. כיוון שנגמל איתן זה, כך כתוב פה, התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן. והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג, ומי יסובב אותו? העולם. כי אי אפשר שיסבב את עצמו. ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים בין עובדי כוכבים הטיפשים, ואבי ואמו וכל העם עובדי כוכבים. והוא עובד עמהם. ילד. וליבו משוטט. עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. וידע שכל העולם טועים. והדבר שגרה להם לטעון זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות, עד שעבד האמת מדעתם. ובין 40 שנה הכיר אברהם את בוראו, כיוון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים, ולערוך דין עמהם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. ואז מתחיל כל העניין, והוא שובר את הצלמים ואת הפסלים, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם, ולא ראוי להשתחוות ולהקריב. בסדר? ומודיע לכל העולם עד שיכירו כל הברואים הבאים. וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא יטעו בהם כל העם כמו אלו, כיוון שגבר עליהם בראיותיו, הוא מצליח, ביקש המלך להורגו. מי זה המלך? נמרוד. ונעשה לו נס, ויצא לחרן. מה הנס? אור כסדים, כך מסבירים חז"ל, זה היה כבשן, ובכבשן האש הזה נמרוד זורק את אברהם, ואברהם ניצל מכבשן האש. לא, זה הרן, אחיו. אחיו הרן אומר, אם אברהם נוצח, אני מי שלא. אם נמרוד נוצח, אני מי שלא.
אבל היה
הוא בחירה להגיד, אני איתך, נמרוד? כן. ודאי. ודאי, כל מה שהוא רוצה ברור. כמו מסירויות הנפש על אלוקות. בטח, אני איתך לגמרי. זה כל מה שהוא רוצה. בסדר? כיוון שגבר עליהם בראיותיו, ביקש המלך להורגו, ונעשה לו נס, יצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם, ולהודיעם שיש שם אלוה האחד לכל העולם, ולא ראוי לעבוד, והיה מהלך, וקורא ומקבץ כל העם, וכו' וכו' וכו'. טוב? אני חוזר לשיחה. אז אם כן, שאל הרבי, אם העניין הוא שזה פותח את הצינור של מסירות הנפש, פתיחת הצינור נעשתה באור כסדים. והקושי הגדול יותר, רק חצי שנייה, והקושי הגדול יותר הוא שזה לא מובא פה, אבל זה בהערות, ואני אומר לכם את זה במילה אחת, שכן מובא בחסידות שפתיחת הצינור הייתה בעקדה. אז אם כן, זה גם קושייה על איך הבינו שפתיחת הצינור הייתה בעקדה, הרי פשוט, כולם יודעים מה זה אור כסדים, זה התחיל לפניכם. מה אהרון? סליחה?
זה בעצם הפעם הראשונה שמעשה אבות נותן את הכוח לבנים.
השאלה היא למה לא באור כסדים, הוא גם היה אבא.
כי זה הפעם ראשונה שרואים שזה נותן את הכוח לבנים.
למה?
רואים את זה פעם ראשונה ביצחק. רואים ביצחק, הוא הבן של אברהם, פעם ראשונה שרואים שהניסיון הראשון שלו נותן את הכוח לבנים לעבור את הניסיון.
הניסיון הראשון שלו נותן את הכוח לעצמו.
והקדש יצחק אין לו
ניסיון. אתה אומר גם מצד יצחק.
מצד יצחק.
אני אבל עדיין מדבר על אברהם. בסדר? אני לא מדבר על יצחק, אני מדבר על אברהם. בסדר? הלאה. כדי להבין זאת, יש להקדים ולבאר את החידוש שבמסירות נפש בכלל. ופה זה מהפכת עולם, יסוד עצום. כדי להבין זאת, יש להקדים ולבאר את החידוש שבמסירות נפש בכלל. מן ההסבר שאברהם פתח את הצינור, אין לכם? אין לא דפים? מה, מה?
בדף השני יש. בדף השני מגיע.
מה, זה מתפשט שם?
בדף השני יש שם.
אוקיי. מן ההסבר שאברהם פתח את הצינור, דבר המשמש להעברת מים וכדומה ממקום אחד למשנהו, של מסירות נפש בעולם, מובן שלולי זאת אינה קיימת מציאות של מסירות נפש בעולם. רבי קודם כל שם מוקש, הכי גבוה שיש, ועכשיו הולך להתחיל לעבור. כלומר, כל היישובים והתירוצים שראינו עד עכשיו או שניסינו להגיד תוך כדי, הם לא מה שעכשיו אנחנו צריכים לתפוס. כי אם זאת פתיחת הצינור, העקדה, ולא אור כסדים, זאת אומרת שאם אני לא אבין את העקדה, לא הבנתי בכלל את המושג מסירות נפש, לעולם. אני חייב להבין את פרשת העקדה, כדי להבין לעומק את המושג מסירות נפש. זה מאוד קשה, כי צריך להסביר לנו את המושג מסירות נפש. אנחנו רואים בעיניים כל כך הרבה מסירות נפש. נזכה כולנו לחיים טובים וארוכים. צריך להסביר לנו את המושג. הרבי מתחיל את זה לאט לאט. המושג הוא פתיחת צינור. המושג בחסידות הוא שאז נפתח הצינור. אז הוא השתמש במושג של צינור. זה מאוד חשוב להמשך, תראי. כן, כן, הוא אומר, לא למים עצמם, אלא צינור משמש למים שעוברים ממקום אחד למקום אחר. כן, כן, אבל עכשיו לא המים, תזבי, גם נגיע למים. אבל זה, צינור משמש לדבר שעובר ממקום אחד למשנה. ההסבר לכך הוא, דברים מאוד פשוטים, מאוד פשוטים, אבל אני בכוונה רוצה לראות אותם מבפנים. ההסבר לכך הוא, מסירות נפש היא ביטול המציאות העצמית והיש. נפש זה לא רק חיים. המילה נפש במקרא זה כל האישיות. נפש זה הרצון, אם יש את נפשכם. נפש זה אדם, הוא הנפש. עצם היות האדם אדם עומד בניגוד למושג מסירות נפש. בוא נראה את כל המשפט עכשיו. מסירות נפש היא ביטול המציאות העצמית והיש. משמעותו של נברא היא שהבורא ברא מציאות וישות בפני עצמה. בכלל המושג בריאה, בעומקו פירושו, שכשהקדוש ברוך הוא ברא אותי, עכשיו אני יש בפני עצמו. עברית אחרת. יש עולם שנקרא עולם האצילות. שם עוד אין ברואים. שם זה נאצלים. כשמשהו נאצל הוא בצל. ראיתם פעם צל? אין לו ישות עצמית. נכון? הוא הולך איתי וחוזר איתי. הוא בצל. הוא אצלי. מלשון זה באה המילה צל. אצל. אצלך. מה נשמע אצלך? זה אצלך. בעברית נכונה, אנחנו קובעים אצל הכותל המערבי. לא בכותל. זה העברית המודרנית. קובעים בכותל, אבל בעברית נכונה, לקבוע בכותל זה על האבנים למעלה. או בתוך. בעברית אומרים, אנחנו נפגשים אצל הכותל המערבי. יונתן ודוד קבעו אצל אבן האזל. אצל זה ליד. אצילות זה מקום של נאצלים, שם הדבר עוד לא נברא. מה קורה כשמשהו נברא והקדוש ברוך הוא ברא אותו? דבר והיפוכו. כשהקדוש ברוך הוא ברא אותי, אז אני באתי אמרה פעם יפה מאוד שהמילה בריאה זה בא מבר, מחוץ, הפקה. עכשיו כשהוא ברא אותי, אני ברו בפני עצמו. אתם יודעים מה קרה כשהוא ברא אותי, השם יעזור? ברא לו עליכם כויפר. הוא ברא ישות שחושבת שהיא ישות בפני עצמה. נכון? וטוב שכך. למה? כי רק באופן כזה אני פועל ועושה. רק באופן כזה אני צריך בהכרה שלי להגיע לאמונה. זה לא מוכרח. וככל שהברור גבוה יותר, כך הכפירה שלו גדולה יותר. החתול יודע בקלות לחפש את אמא החתול. אבל ככל שהברור גבוה יותר, כך הוא יש יותר בפני עצמו. זה עצם מושג הבריאה. הנברא הוא נברא. הוא נברא בפני עצמו. וכך רוצה הבורא. לכן זה נקרא יש מאין. מה זה יש מאין? זה לא רק יש מאין, יש כוס מאין. יש, הוא גם חושב שהוא יש בפני עצמו. כלומר, בשכל הפנימי שלנו אנחנו יודעים שאין עוד מלבדו. ובפועל, יש לי ידיים, יש לי מחשבות, יש לי רצונות, יש לי אינטרסים. גם בקדושה, זה השכל שלי בקדושה. קיבלתי, הבנתי, אבל אני, עצם קיומו של אדם, זה אותו נברא. הוא רוצה לשרוד, הוא רוצה לחיות. עכשיו תשמעו את זה. מסירות נפש היא ביטול המציאות העצמית והיש. משמעותו של נברא, משמעותו של נברא היא שהבורא ברא מציאות וישות בפני עצמה. ככה ברא הבורא, הוא ברא ישות, הוא ברא מציאות. ומובן שהנברא אינו יכול להגיע בכוחות עצמו לדרגה שמעל למציאותו. נברא לא יכול להגיע בכוחות עצמו למעלה ממה שהוא. בדומה לנאמר, אין חבוש מתיר עצמו וכולי מבית האסורים. כדי להתיר את עצמי, מישהו צריך לעזור לי. אני לא יכול להתיר את עצמי, אין לי יד להתיר. לכן הוא זקוק לכוח ממקום אחר כדי שיוכל להגיע לידי מסירות נפש. זה לכאורה תמוה. אם אנחנו הבנו שמסירות נפש זה שאני מוסר את נפשי על איזושהי אידיאולוגיה, על איזשהו עיקרון, עניין מסירות הנפש קיים גם אצל אומות העולם. בנוסף לכך שיש דעה הסוברת שגם בן נוח מצווה על קידוש השם, היו כמה אירועים, אגב, אחד הדוגמאות, אחד ההוכחות שבן נוח מצווה על קידוש השם, אתם יודעים מהי? אברהם באור כשדים. אברהם באור כשדים, לפני המילה עוד יש לו גדר של בן נוח לפי חלק מהראשונים. אז אחת ההוכחות שבן נוח מצווה על קידוש השם זה אברהם עצמו לשיטה שהוא בן נוח. בנים בזה רבים. אבל עובדה, הוא אומר, היו כמה אירועים להבדיל שבהם גויים מסרו את חייהם למען אמונותיהם. מה, אנחנו לא יודעים את זה? ושאנחנו מעריכים את זה מאוד. ודעותיהם וכדומה, לפעמים אנחנו לא מקבלים ולפעמים אנחנו כן מקבלים. אז המושג מסירות נפש הוא מושג שכן קיים באנושות. אז מאיפה הוא בא? יש לומר שההסבר לכך הוא, עצם העובדה שאדם מוכן למסור את חייו למען עבודת השם אינה מהווה הוכחה שזוהי מסירות נפש אמיתית. של ביטול המציאות העצמית באופן מוחלט. זה שאדם מוכן למסור את נפשו, זה עוד לא אומר שזה מסירות נפש אמיתית. שונה מאוד, חכו. ייתכן שהוא מוסר את נפשו משום שלפי חישוביו והגיונו, משתלם לו הדבר, לא בזלזול חס ושלום, מיד אתם תראו, יותר מאשר להישאר בחיים. והוא ירוויח משהו גדול יותר. כל מה נראה את זה, אבל אני אומר את זה לרגע לשנייה אחת, יש שלב שבו אדם אומר, האמונה שלי בנושא X, הרבה יותר חשובה לי מעוד 30 שנה לחיות. ועוד 100 שנה לחיות. כי בלי זה אין טעם לחיים שלי. כשאני אמות אני אשאיר את האמונה הזאת. ואחרת מה? אז הוא נחל. מישהו פעם אמר משפט מאוד יפה, שחיים שאין מה למות בשבילם, גם אין טעם לחיות אותם. כל חתול חי בשביל לחיות. אדם חי, באמת המושג חיים זה משהו שעליו הוא מוכן למות. על הילד שלו. על משהו שהוא מוכן למות עליו. מסירות נפש המבוססת רק על חישוב כזה כדי לאל, יכולה להיות להבדיל אצל כולם, גם אצל אומות העולם, גם אצל ישראל, כולם. כאשר אדם, כאשר גוי חושב שבאמצעות מסירות הנפש שלו הוא ירוויח, לא שלילי, ירוויח במניות. ובמציאות, המציאות שלו תגדל. הוא אומר את זה במובן החיובי. אם אני אמסור את נפשי כנגד השלטון ההוא, אז מציאות החירות שאני רוצה ללמד בעולם רק תגדל. אני מוסר את נפשי, אבל המציאות הזאת תגדל. זה חישוב, זה הגיוני. או בצמד השלילי שבדברים, אילו לא ישיג את חפצו המסוים, הרי למה לא חיים? בדומה למי שעלה טינה בליבו מידת הנצחנות, ובמיוחד אצל מלך וכדומה. זה באופן שלילי. יש לפעמים מצב שאדם אומר, אם זה לא כך, למה לי חיים בכלל? לא רוצה לחיות. או טינה בליבו, הכוונה, אני כל כך עצבני, לא רוצה לחיות. גם בשלילה. כאילו מסירות נפש לפעמים יכולה לבוא גם באופן לגמרי שלילי. בעומק, גם בחיובי וגם להבדיל בשלילי, זה בא מחישוב. מסירות הנפש האמיתית, ובינתיים זה לא יהיה מובן, היא למסור את האני. להתמסר לחלוטין לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מבינים את המושג, כי אנחנו יודעים מה זה למסור את האני. עוד מעט נביא. מסירה ונתינה נעלית מכל החישובים ההגיוניים או הרגשיים וכדומה. מתבטלים לגמרי כלפי הקדוש ברוך הוא באופן שהמציאות העצמית אינה תופסת כלל מקום. לא כי החישוב שלי אומר כך. אלא, זה בעמוד 84. אלא מתבטלים לגמרי באופן שהמציאות העצמית אינה תופסת כלל מקום. סעיפה. יש לומר שזה היה החידוש והמעלה של ניסיון העקדה לעומת הניסיון באור כסדים. נשווה קודם כל את שניהם. שעניין זה היה בו בגלוי. מסירות הנפש באור כסדים התבטאה בכך שאברהם מסר את נפשו למען פרסום האמונה בהשם בעולם. ולכן תיתכן בעולם מחשבה שמסירות נפש זו נבעה מחישוב. מחישובים של קדושה. אבל זה חישוב של קדושה. אני פה, עם ה-IQ שלי, חישבתי מחשבה של קדושה. האני של הקדושה שלי ירוויח מזה. גם אם אני לא אשאר, ולא יהיה אף אחד אחריי, תראו מיד למה. הכרתו בנחיצות ובצורך להאיר את העולם שהיה משמש באפילה. בסדר? חז"ל מתארים שהכל חושך, והוא בא להאיר את העולם ולהגיד שיש אל אחד. ממילא שיש חסד, ממילא שיש, עוד נרצה הלילה לטעון שיש חסד, ממילא יש אל אחד, נדבר על זה בהמשך. הוא רוצה להאיר את העולם מהאפילה שלו. ואז הוא אומר כך, הרצון הזה להאיר את העולם שכולו חושך, הייתה עזה כל כך עד אשר הוא לא התחשב בשום גורם מעכב, הוא מסר על כך את נפשו. העולם הזה באפילה לא שווה להיות בו. ואילו בעניין העקדה כשלעצמו, לא נכלל שום דבר אחר, אלא ירא אלוקים אתה. ועל כך מסר אברהם את נפשו. עוד מעט נבין למה. עניין העקדה לא היה כרוך בפרסום בעולם עד כמה צריכה להיות ההתמסרות להשם. כי כדברי אבן עזרא, בשעה שעקד בנו לא היו שם אפילו נעריו. ועד רבה, כפי שהוסבר במקום אחר, העקידה סתרה לכאורה את פרסום האלוקות בעולם. באמצעות העלאת יצחק לעולה היה נעקר העיקר ששתל אברהם, ולא היה המשך חס ושלום לפרסום האלוקות בעולם. כל מסירות הנפש בעקידה נעשתה רק משום שהקדוש ברוך הוא חפץ וביקש זאת. ולכן פעל כך אברהם. וזהו החידוש של ניסיון העקדה שעליו התגבר אברהם אבינו. מסירות הנפש בעקדת יצחק הייתה כזו שאין לה כלל היגיון ואינה מובנת בשכל. אלא זהו רצון השם בלבד. ולכן היא מבטאת התבטלות מוחלטת של המציאות העצמית. זוכרים שהר"ן אמר שכך נע זה מפני שהוא רצה את זה בלשון בקשה ולא ציווי. הר"ן אמר למה? כי בציווי אברהם יכול לטעון שזה מנוגד לציוויים אחרים. רבי אומר, אתם יודעים מה הר"ן מתכוון? הר"ן מתכוון להגיד שהכך נע בא להגיד שזה מורה עוד יותר, זה מסירות נפש אפילו בלי החשבון שעל ידי זה אני מקיים את מצוות השם. גם את החשבון הזה. תשמעו. מה היה בעקדה ומה היה באור כסדים? לאט לאט לאט, שנייה שנייה. מה היה בעקדה ומה היה באור כסדים? אחרי העקדה, אילו היה נעקד יצחק, זה הניסיון, אברהם משוכנע שיצחק הולך לעקד. אז מה היה בעולם? לא את נפשי מסרתי, גם לא את נפש בני מסרתי. כשאני מוסר את נפשי על אמונה, אז השיקול שלי אומר כך, או אני נשאר או האמונה נשארת. ואני מחליט שאני רוצה שהאמונה תשאר. מסירות נפש עצומה. היא יכולה להופיע בקדושה, ולא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, אנחנו רואים את זה בעיניים, היא יכולה להופיע בתומעה ובסדרה אחר. קריאת יצחק היא סיפור לגמרי אחר. קריאת יצחק זה מים מזוקקים. והקריאת יצחק אני מוסר את האמונה, לא אותי. מה נשאר אחרי העקדה? אין אמונה. אין יצחק. אין כי ביצחק יקרא לך זרע. אני לוקח אמונה של 137 שנה. ומוסר אותה כי עכשיו הקדוש ברוך הוא ביקש את זה. אפילו את החישוב שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי אין לי. כך נע. נראה אם אתה יכול להגיע לזה שאין אותך. אין את האמונה, אין אותך, אין את מה שעליו למסור את... אתם תופסים את הנקודה? באור כסדים, אני מת. והאמונה נשארת כי אני מת. יש לי שתי דרכים להעביר את האמונה בעולם. האחת זה להודיע לכל העולם. והשנייה זה כשנמרוד הורג אותי למות על האמונה הזאת. וחי בהם ולא שימות בהם. אבל אם אין ברירה, יהודי מוסר את נפשו על זה. ועקדת יצחק, יש סיפור אחר לגמרי. אתם יודעים מה זה מסירות נפש? נפש אמרנו שזה הרצון. אתם יודעים לאן הגיע אברהם אבינו? הנפש שלו זה האמונה. הוא מוסר את נפשו. נפשו זה, הוא מוסר את האמונה. הוא מוסר את הכל. הוא מוסר את הקודש ברוך הוא. הוא מוסר את האמונה שלו. אתם תופסים את הנקודה? זה דבר לא יאמן. מה יהיה אחרי הקדה? אין יצחק. עוד אין. זה הוא יודע אחר כך. אני לפני הקדה. אני לפני הקדה. עד כבר אחרי הקדה. אני עוד לפני. אני עכשיו בניסיון. אין אחר כך כלום. אם יש זיקוק של ניסיון מסירות נפש, זה העקדה. לפי כל האמור לאל מובן מדוע נאמר בגמרא שלא יאמרו מה הייתה השאלה הראשונה, עמוד לי בניסיון זה שלא יאמרו אין ממש, נו אין ממש בראשונים. אילו לא היה אברהם עומד חלילה בניסיון העקדה, אתם רואים באות זין? אילו לא היה אברהם, יש לכם? יש לכם שם תאות זין? תאות זין, תראו, תראו, תראו. אילו לא היה אברהם עומד חלילה בניסיון העקדה, ניתן היה לחשוב, יאמרו, שהוא עמד בניסיונות הקודמים, לא שהוא לא עמד, עמד, אבל הוא עמד בהם משום שהם טעמו לשכלו. שכלו לא היה מניות בבורסה, שכלו היה קדושה, אבל זה הסתדר לו בשכל. עדיין יש גרם אברהם. שכל של קדושה, אך איני יודע לפחות אם הייתה כאן מסירות נפש ממש. ואילו עמידתו של אברהם אבינו בניסיון העקדה הוכיחה למפרע שגם בניסיונות הראשונים הוא לא עמד בגלל שזה הסתדר לו עם השכל לקדושה, אלא מניסיון העקדה מתברר שכל העסק היה גם שם מתוך מסירות נפש ממש, מתוך התמסרות מלאה והתבטלות מוחלטת. יחד. ועכשיו אנחנו מגיעים למה שרצית מקודם, בניה. זהו ההסבר לכך שפתיחת הצינור בעולם, זה הפסקה החותמת. למסירות נפש נעשתה על ידי ניסיון העקדה, ולא על ידי הניסיון של אור כסדים. המשמעות של פתיחת הצינור למסירות נפש היא... חכה, חכה לפסקה הזו, אני ענתי זו השאלה. חכה, חכה, תשמע, תשמע את הפסקה הזו. זהו, לא, תשובה היא לא. עכשיו תראה, זהו ההסבר לכך שפתיחת הצינור בעולם למסירות נפש נעשתה על ידי ניסיון העקדה ולא על ידי הניסיון של אור כסדים. למה? המשמעות של פתיחת צינור למסירות נפש היא שאברהם אבינו הוריש, ולכן זה לישראל, לישראל את כוח מסירות הנפש האמיתית. עד כדי כך שזהו רצונו האמיתי של כל יהודי. זה בלתי ניתן להבנה, אלא אם כן זה הורשה ממקום אחר. איך אמרנו מקודם? אדם לא יכול, חבוש לא מתיר עצמו מבית האסורים. אלא אם כן יש יד שיכולה להוציא אותו. יש איזה מתכת שיכולה להוציא אותו. יש איזה אבן. הוא מוצא עוד כוח. העקדה היא הכוח לוודא שמסירות הנפש דן בעולם יכולה להיות אמיתית. ישראל. שזהו רצונו האמיתי של כל יהודי, לרצונכם ממש. פה נגיע עוד מעט לא למסירות נפש על חיים, אלא למסירות נפש על מצווה. עוד שנייה. ולכן כאשר יהודי מוסר את נפשו לקדוש ברוך הוא, ואפילו באופן שכלפי חוץ ניתן לחשוב שיש כאן חישוב הגיוני כלשהו, הרי הוא עושה זאת ממש מתוך מסירות נפש אמיתי. זה ב-DNA שלו. כי בעקידה אברהם הוריש לו את זה. רק בעקידה נפתח הצינור שהופך מסירות נפש למסירות נפש, לא משום חישוב ולו של הקדושה הגדולה ביותר, אלא מסירות נפש שהיא רצוני. הוא מוסר את כל ישותו לקדוש ברוך הוא. מעל לכל חישוב. כמו ניסיון העקדה. שנייה. עד כדי כך, שנייה אחת, רוצה לראות את זה. שאדמור הזקן אומר בשולחן ערוך, שטוב לומר בכל יום פרשת העקדה, מופיע בסידור בכל יום, מסביר האדמור הזקן למה, תראו איזה יופי, וגם, זה מופיע בכל הפוסקים, כדי להכניע יצרו לעבוד השם יתברך כמו שמסר יצחק נפשו. והרי לכאורה כיצד ניתן להשוות בין עבודתו של כל יהודי להכניע יצרו לעבוד השם יתברך לבין מסר יצחק נפשו? אני מכניע נפשי וקם בבוקר למרות שבא לי להישאר לישון עוד 5 דקות. נו, זה העקדה של אברהם ויצחק, הגזמת? תרגיע. אני מכניע יצרי ומתאפק עם הוואפל החלבי עוד 1:43. זה בא מהעקדה, אתה שפוי. מה אתה מערבב בכלל אחד עם השני? הרי לכאורה כיצד ניתן להשוות בין עבודתו של כל יהודי להכניע יצרו לעבוד השם יתברך לבין מסר יצחק נפשו מסירות נפש שמושלמת ביותר כדלאל? אלא, משום שבאמצעות פתיחת הצינור, כשצינור נפתח, אז המים מגיעים לא רק לדברים שהם בדומה למקום שבו הוא נפתח, אלא מגיעים גם לדבר הכי קטן מכוח אותו מקום. ואז אין שום הבדל בין קטן לגדול. אלא שמשום שבאמצעות פתיחת הצינור של מסירות נפש ממש על ידי אברהם, הרי כל עבודה רוחנית של יהודי שהוא זרע אברהם, בן ויורש של אברהם, מורשה קהילת יעקב להכניע יצרו לעבוד השם יתברך כמו שמסר יצחק נפשו. זה דבר פלא פלאות. זה המורשה שלי. זהו בדיוק כפי שאברהם מוליך אותו לעקידה. כי רצונו האמיתי של כל יהודי הוא להתמסר אל הקדוש ברוך הוא באופן מושלם. הרי זה מנוגד לרצון הטבעי שלי כאדם. ומה עשה אברהם אבינו בסיפור העקדה? הוא הפך את הרצון הזה של מסירות נפש לאלוקות לרצון הכי פנימי שלי. ואז נפתח הצינור. ואלמלא אתה תעמוד בניסיון הזה, אין בעולם מסירות נפש מזוקקת. יש מסירות נפש עם חישוב. כמו אור כזה. אבל מסירות נפש שבה אין בכלל, 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 אלא הרצון האלוקי. אמרנו בהתחלה ביטול הרצון. אתם יודעים מה העומק של הרצון הזה? שזה הרצון, זה לא ביטול הרצון, זה להגיע לרצון הפנימי שלי. איך אומר הרמב"ם? שמי שלא רוצה לגרש כשהוא חייב, על פי ההלכה, הוא מסרב. הוא חייב, אז אי אפשר להוציא ממנו גט. לא עלינו, מסכנה, האישה הזאת צריכה לקבל גט, והוא מנובל. הוא מסרב. עכשיו המסרב הזה, ברור לפי ההלכה ולפי הכל שהוא מנובל עם תעודות. אין שום דיון. אומרים, אומר הרמב״ם בפסיקת הלכה, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. מסביר הרמב״ם, ומה זה עוזר, מה זה המשחק הזה? כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. אומר רוצה אני, כי נתת לו נבוד בשכל. אז אומר הרמב״ם, כי בפנימיות הוא רוצה. וכל מה שכופים אותו, זה כדי שהוא יגלה את הרצון הזה. כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. כלומר, כשהוא אומר לא רוצה, זה כי הלא רוצה החיצוני משתלט על הרוצה הפנימי שלו. הוא מחור לחיצוני שלו. והמחור הזה משתלט עליו. התמכרות, המחור משתלט. רק השבוע שמתי לב. אתם יודעים מה שורש המילה, מה זה התמכרות בלעז? נו, מה זה התמכרות באנגלית? אדיקשן. ומה שורש המילה אדיקשן? מהיוונית. דיקרה. לא, זה educate. דיקרה. דיקרה זה השורש של המילה דיקטטור. התמכרות זה שיש פה איזשהו דיקטטור שלא מאפשר לרצון היותר פנימי שלך להתגלות. חזק מאוד. דיקטטור. ואתה נשלט על ידי הדיקטטור הזה. מה זו התמכרות? לכולנו יש התמכרויות. בקף, לפני הקוף. שבוע שבוע דיברנו על הקוף. אז התמכרות בקף זה דיקטטור. ההתמכרות בקוף למקור זה לנסות להבין שהרצון הפנימי שלי לא נשלט על ידי הדיקטטור הזה. הרבי, זאת אומרת שעד לעקדת יצחק גם אור כסדים עוד לא היה מים מזוקקים. זה לא יאמן. עוד לא היה זיקוק שגילה את ה-DNA שהרצון הפנימי שלי הוא להיעקד לרצונו. לכן מה שנשאר לנו מהעקדה הוא המילה שהרגע אמרתי. עקדה. אתם יודעים מה זה עקדה? יונתן. אתם יודעים מה זה עקדה? עקדה זה קשירה. הקידה זה קשירה. שמה שהוא, כל מה שבעצם אברהם אבינו עשה בעקדת יצחק, היה לקשור את יצחק. על פי חז"ל, יצחק הוא זה שמבקש להיקשר. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לקשור. הוא אמר לו ויעלהו לעולה. הקדוש ברוך הוא גם לא אמר לי יצחק להיקשר. מה שלנו נשאר מהעקדה זה העקדה. כי מה שגילה לנו אברהם אבינו בעקדה, הניסיון הזה הוא שיהודי עוקד את רצונו החיצוני כדי לגלות את רצונו הפנימי. איך אומר יצחק? ועקדת יצחק היום ברחמים לנו תזכור. אהרון כל הזמן רוצה לשאול למה זה ניסיון של אברהם ולא של יצחק. חז"ל לא אומרים שזה ניסיון של אברהם ולא של יצחק. ניסיון של אברהם זה ניסיון של יצחק. הניסיון של יצחק נקרא בעקדת יצחק, כשאנחנו מזכירים בתפילה את העקדה, או כשאנחנו מדברים על העקדה, אנחנו לא קוראים לעקדת אברהם. אנחנו קוראים לעקדת יצחק, גם אם אברהם הקושר, העקדה נקראת עקדת יצחק. אומרים חז"ל, למה? כי כשיצחק אבינו נקשר, אז חז"ל אומרים שם את הביטוי המפורסם, שיצחק אומר לאברהם, אבא, אתה שם אותי על המזבח, הכל בסדר. ותשמעו את המילים. יודע אני שהנפש חצופה. שמה תראה הנפש את הסכין. תזדעזע הנפש. אגב, כל המדרש דן שם על הנפש, מסירות נפש. שמה תזדעזע הנפש. ונמצא סכין, זז ממקומו. ונמצאת המקריב באלמום על המזבח. עכשיו אני אסביר לכם את המושג, ונמצאת המקריב באלמום. ונמצאת המקריב באלמום על המזבח, פירושו בעומק, אתם יודעים מה? והרי אני הקורבן הראשון על המזבח הזה, בהר המוריה. זאת אומרת שאם בתחילת הקו הגיאומטרי יש פספוס, לאיזה פספוסים יכולים יהיו להגיע אחר כך? אני צריך להיות 100% מסירות נפש. עולה. אז יודע אני שהנפש חצופה, ויכול להיות שהיא תזדעזע, ונמצא סכין זז ממקומו. מה זה משנה אם אני חי או מת? הדיון הוא לא אם לחיות או למות, זה לא העניין של מסירות נפש. זה כותוב, אתם יודעים מה זה מסירות נפש? להיעקד. המסירות נפש היא להיעקד. למות זה כבר השלב הבא. כן עכשיו, תעזבו רגע, זה טעות, הוא נחשב לניסיון ליצחק. רק כשמדברים על 10 ניסיונות של אברהם, מדברים על אברהם. זה הניסיון הגדול ביותר של יצחק. אבל המסירות נפש של יצחק לפי זה, שמבקש את הקשירה, אבא קושרני ידיי ורגליי, זה עצם העקדה. כשאני קושר את, כשאני עוקד, כשאני קופה, כשאני קושר את רצוני החיצוני, הנברא, הטבעי, לרצוני הפנימי האלוקי, אז אני בן חורין מוחלט. ואז אני עולה תמימה. ואת זה אני יכול להעביר לזרעי ולזרע זרעי. ועקידת יצחק היום ברחמים לנו תזכור. לא את, 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 את ההריגה, לא את, אלא את העקידה עצמה. אתם יודעים מה קורה אחרי שעושים את הרצון הזה של עקידה? אתם יודעים מה קורה? מישהו פעם ראה עין נאחז בסבך בקרנב, חוץ מבפרשת העקדה? אתה ראית עין נאחז בסבך? גדי, תלוי על העץ, זה לא עין נאחז בסבך בקרנב, זה גדי מסכן קטן וחמוד. אבל עין כזה גדול, רץ, נאחז בסבך בקרנב. יודעים למה עין נאחז? אגב, הוא נאחז, נכון, הוא נאחז, ואברהם אבינו רואה את העיל והולך בנחת, וילך אברהם, ויקח את העיל. אם אתה רוצה אותו, מה אתה צריך לעשות? לרוץ, כמו שאברהם ידע לרוץ. וירוץ אברהם ולבקר רץ אברהם, מה קרה? יש פה 3 בדואים, עוד לא אכלו. צריך לרוץ, הם כאבים בנעליים, קצת אפר, יש אבק, שם צריך לרוץ. אבל להגיע אל העין שאתה רוצה להקריב ממנו קורבן, בנחת, הוא יחכה. יודעים מה קרה בפרשת העקדה? אחרי שיצחק נעקד, כל העולם כולו תפוס ברצון השם. עולם שלם עקוד.
מה מזכה?
רק אחרי זה הוא אומר, הרי אמרת לי ביצחק יקרא לך זרע. והרי הוא לא אמר את זה בהתחלה, אין לו שום טענה בכלל בהתחלה. האמירה היא פשוטה. את מה אני מוסר? את הכל? את האמונה? את הכל קיבלתי. אז את הכל אני מוסר. מה ברור שאתה מוסר? אני מוסר מה שקיבלתי. שיא העקדה זה העיל. למה? כי העיל הוא גם הדבר היחיד שנשאר לנו מכל העקדה.
השופר.
כל העקדה בסופו של דבר מראה איך יהודי יכול להיעקד גם לא על מזבח הירואי של אבא ובן. לא לזה התכוון הקודש ברוך הוא מעולם. הוא רק היה צריך להוביל אותי למקום שבו אתה בביטול גמור. אתה מבטל גמור הפשט הוא לא את בנך, את בנך, אותך, את אמונתך, את חייך, את הקודש ברוך הוא של, את הכל. את כל הקונספציות שלך, את הכל. העיל שבא אחר כך הוא הכלי שדרכו גם אני יכול לעשות את זה. עכשיו מלמד אברהם אבינו אותי איך אני יכול לעשות את זה. ומה? ושהכל נהיה בדברו על קפה. ומסירות נפש על מצווה. ומסירות נפש על עשייה טובה. לי יש את הכוח שהרוצה אני הפנימי שלי. קיבלתי אותו במורשה. זה דבר מופלא. אני שאלתי השבוע פה חבר'ה, למה התורה נקראת מורשה קהילת יעקב? היא הייתה אמורה להיקרא איך? ירושה. מה פירוש הביטוי מורשה? נכון שהזכרנו את זה? מה פירוש הביטוי מורשה? אמרו לי שיש עוד דבר אחד שנקרא מורשה. ארץ ישראל נקראת מורשה. ונתתי אותה לכם, מורשה אני השם. נו, מאוד קושייה אין תירוץ. גם ארץ ישראל נקראת מורשה ולא ירושה. הרבה תשובות, אני אקצר את הכל כדי להגיע לנקודה הזאת. השורש של המילה מורשה ושל המילה ירושה זה אותו שורש וזה נשמע את אותה מילה. אבל זה לא נכון. יש שתי מילים בעלות שתי משמעויות שונות, הפוכות, ולכאורה לא קשורות בכלל אחת לשנייה מאותו שורש. מילה אחת זה ירושה. Heritage. ירושה שבן מקבל מאביו. והמילה השנייה היא מאוד מעניין, בהתחלה לא תבינו בכלל מה אני רוצה. להוריש. למה זה יהיה לכם משונה? כי להוריש זה מה? זה לתת, לא. להוריש זה לתת ירושה. זה אותו דבר, אז למה אני אומר שזה שתי מילים שונות? להוריש זה לירש. להוריש את יושבי הארץ מפנינו זה לגרש. להורשתם את יושבי הארץ זה גירוש. צריך להוריש את החיבי ואת היבוסי ואת הגרגשי. בסדר? זה לא לרשת ירושה, אלא להוריש מילה אחרת לגמרי. אז זה בא המילה יירש הצלצל. אולי זה בא מהמילה רש, כמו לרושש. אבל גם השורש לרשת זה המילה רש, עלה רש. איך אני אומר למישהו, קח את הירושה שלך, רש. אני לא צריך להגיד ירש, עלה רש. אז מה זה עלה רש? עלה רש זה עלה ותממש את הירושה, או עלה רש זה עלה ותגרש את מי ש... מה המילה? זה שתי מילים. המילה ירושה היא אך ורק ירושה. המילה מורשה היא שני המושגים. ועכשיו אני אסביר. יהודי הוא היורש החוקי והטבעי של התורה. איש לא יכול לקחת את זה ממנו. התורה הזו ניתנה ליהודי בירושה, כמו שמה שניתן לבן מאבא שלו ניתן לו בירושה. נניח שהבן לא שמע בכלל שאבא אחרי 120 בכלל הוריש לו. הוא לא שמע על זה, הוא בגואטמלה. הוא לא שמע שאבא הוריש לו. חוקית הוא יורש. בואו, הוא מתחת לסמיכה, הוא לא יודע מזה. הוא יורש? בוודאי שהוא יורש. יכול בן אחר שכן יודע כי הוא נמצא ליד האבא להגיד לו אני יורש ואתה לא? בברית אחרת, משה רבנו יורש את התורה מהקדוש ברוך הוא? ואני יורש את התורה מהקדוש ברוך הוא? ויהודי בסוף שיאי הנידחות של המתבוללים. הוא יורש? כמו משה רבינו, אותו דבר, פיקס, אין שום הבדל. שנינו יורשים. עכשיו, אני רוצה לממש את הירושה. אז יש לי ירושה, אבא שלי יוריש לי ירושה, והירושה נמצאת על ההר שם. אני בגואטמלה. החבר'ה מהאזור לא מחכים שאני נחזור מגואטמלה. האינדיאנים השתלטו מזמן על הגבעה. הם עושים שם מה שהם רוצים, ועכשיו אני פתאום מתפקח ואומר, וואי, 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 יש לי ירושה. פיזית קודם כל. נו, אז אני בא לשטח ורוצה לקחת את הירושה, אני מסתכל, אני רואה, יש פה אוהלים, יש פה את כל העולם. נו, מה אני צריך לעשות עכשיו? להוריש. אני צריך לחפש פה עורך דין טוב, אני צריך פה משפטים, אני צריך פה מלחמות, אני צריך להוריש. מעניין, נכון? כדי לממש, נכון? יש פה רשו, אני צריך להוריש את זה. נכון? אבל אני כדי לממש, אני חייב להוריש. בעברית אחרת, הירושה היא הפוטנציאל, וההורשה באה להפוך את הירושה למשהו בפועל כשיש מי שמפריע לי. מישהו צריך להסביר את זה לגבי ארץ ישראל, או שלגבי ארץ ישראל אנחנו יודעים את זה על כל שנייה? יודעים? יופי. אז למה זו אותה מילה? אני אגיד לכם בעומק למה זו אותה מילה. לא רק כי זה יפה בעברית. זה מה שהתחדש לי רק בזמן האחרון, וזה מה שכתוב פה בשיחה. ולכן הוא מסיים במורשה קהילת יעקב, לעניות דעתי הרבה. שארץ ישראל היא ירושה שלי מבחינה רוחנית ושירים של הסוכנות, זה אני הבנתי. אבל מי אמר שיהיה לי כוח להוריש את יושבי הארץ? מי אמר לי שאני אנצח? מי אמר לי שאני אנצח היום במה שקורה פה? מי אמר לי שאני אנצח? מי אמר לי שאני אנצח את הסכינים? מי? כמו שב-DNA יש לך את הירושה, ב-DNA יש לך את ההורשה. יש לך כוח להוריש. לא מאמין. ושיש לך כוח לרשת, אתה מאמין? למה אתה מאמין היום שיש לך כוח לרשת? כי נולדת פה. אי אפשר לקחת מטוס מניו יורק ולהגיע. ו-2000 שנה, אתה האמנת שיש לך כוח לרשת? אי אפשר היה לקחת שום מטוס משום מקום ולהגיע. אבל אתה מבין שיש לך כוח לרשת? ושאת הכוח לרשת אתה רואה בעיניים בשלב מסוים, אף אחד לא יכול לרשת, זה שלך, זה אחוזת עולם. גם יש לך כוח להוריש. עד כאן פיזי. עד כאן חשוב מאוד. עכשיו החלק הקשה. ירושה רוחנית של תורה יש לי, כמו משה רבינו, סיכמנו? אבל אני צריך להכניע את היצר. אני צריך להוריש את החיבי והיבוסי והגרגשי והפריזי. אני צריך לממש את הירושה הזאת. מה ההבדל ביני בגואטמלה נידח מהסיפור הקודם לבין משה רבינו? ביורה, כלומר חוקית, אין בינינו הבדל. רק מעשית, דה פקטו יש בינינו הבדל. ביורה זה ששנינו. אחלס. יצרי דיקטטור עליי. אתם יודעים מה הוריש לנו אברהם אבינו בעקדה? את הכוח להוריש. את הכוח לעקוד. את הכוח שהנפש שלי, כלומר הרצון האמיתי שלי, יהיה הרצון האלוקי. עם חישוב של קדושה. כי זה רצון השם. כי זה רצון השם, זה מעלה אותי עוד.
אבל זה כבר רצון השם.
ויש עוד יותר רצון השם. ועוד יותר רצון השם. שנזדקח עוד.
ופה בשיעור אני אגיע על אותם נקודה. אתה לא מצליח להבין את זה. באמת, אם זה טוב.
מה העניין לברוא את העולם? מה העניין לברוא את יוקנעם? כי אני לא מבין מה הקדוש ברוך הוא עושה. את רוצה תשובה לשאלה למה, כדי להבין את המהות.
אין. הוא עושה את רצון השם שלו.
בדיוק. אין.
שאתה עובר מקונספציה אחת לקונספציה אחרת, אבל פה אין קונספציה שנייה.
בדיוק, פלא פלאות, יש יא, לא קונספט. הקונספט היחיד שיש פה זה יא. כל עוד יש קונספט, לא נעים להגיד בכל רם, אין יא. יש ארוחת אבא, אם הקפה טוב, הכל מסתדר, יש.
נדבר על אברהם אבינו.
נדבר גם על אברהם אבינו. גם לאברהם אבינו יש מדרגה שנקראת קפה.
זה שבכל הניסים האחרת
לא נחשבים. כן. המקום הכי רוחני שלי זה הרבה 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 פחות מהקפה, הכי קפה על האש של אברהם אבינו. וגם שם יש חישוב בקדושה.
כשהרב הסביר את הניסיון של הגר, את הגר, יש פה איזשהו... להפסיק
לכן זה עוד לא הניסיון העשירי, זה רק בדרך. זה ניסיון חשוב, זה הניסיון השישי. אז עולים עוד ניסיון, זה עוד ניסיון. שיא הניסיונות שמברר שבכל הניסיונות עד לניסיון העקדה, זה דבר נפלא מה שאתה אומר, אומר. כל הניסיונות זה לעבור מקונספציה א' לעוד יותר קשה, ולעוד יותר קשה, ולעוד יותר קשה. אבל מה יסוד מסירות הנפש בעולם? שם נפתח הצינור. שם אני מוסר את כל אמונתי. אני מוסר את אמונתי, את הקדוש ברוך הוא שלי. שלי.
אבל זה איזשהו מקרה יחידני. זה לא שאפשר לשחזר את הנקודה ההיא.
כל יום אני משחזר את זה עשרות אלף פעמים.
כל מצווה.
כל מצווה שאני נעקד אני משחזר את זה. כשאני מכניע את יצרי, זה כי אני משחזר את העקדה. פעולת ההכנעה מופיעה מכוח העקדה.
אנחנו אפילו אומרים שבן אדם שיתבח,
נכון, רצונו הפנימי יתגבר על רצונו החיצוני.
אנחנו לא חושבים להגיד, בפועל אני
יש לי קונספציה. נכון, בשכל שלך ובשכל שלי אני פוגש את הקונספציה. כי 100% בפנימיות יש יותר קונספציה. בפועל אין לי כוח להוריש בשלב מסוים. עד כאן יש לי, פה אין לי. לא מילים באוויר. אין לי כוח להוריש פעולה X, נו, אני יודע איפה אני נופל. הידיעה שהרצון הפנימי שלי הוא ב-DNA שלי נוצרת פה בעקדה. אדירה היא השלבים הראשונים של אברהם. העקידה לא קשורה לזה. העקידה היא הביטול שמגיע עד למסירת האמונה עצמה. את האמונה עצמה אני מוסר. כן. נכון. חס ושלום. אתה שואל המוסר קריות על בני?
כן.
אתה שואל עכשיו שאלה אחרת, אב, למה הוא בכלל עשה את זה? כן, כי בשלב שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי, צריך לחבוט אותו. כל עוד הקדוש ברוך הוא לא ציווה עליי. כל עוד הקדוש ברוך הוא לא ציווה עליי. נו, אבל הוא ציווה עליי. הוא ציווה עליי. עכשיו הוא אומר לי, אני אמרתי לך לעלות, לא אמרתי לך בכלל לשחות. אבל אברהם אבינו לא היה לשנייה אחת אבא אמינה שככה הוא אמר לו. כל ניסיון של אברהם לדעתי לוקח אותנו להתחיל את הכל מרמה חדשה. אברהם אבינו של אחרי המילה את הכל מעלה עכשיו לרמה חדשה. זה לא אברהם אבינו שלפני. כלומר היה גם נראה גם הכנסת אורחים לפני כן, אבל הכנסת אורחים של אחרי כן היא כבר שלב אחר. אחרי שנתחיל, אנחנו בהקדמה, אנחנו בשיחה הראשונה, אז ניכנס עוד מעט לפרשה לפי הסדר, נראה את זה. כל ניסיון עובר שלב, אבל העקידה לוקחת אותי למקום שבעצם אני אמור לפגוש אותו כל יום ויום. קשה לי מאוד לפגוש אותו בפועל, כי בפועל בקונספציה שלי אני בקונספציה. זה בסדר גמור, ככה אני צריך לחיות.
בעצם אנחנו לא מפגשים עם ביטול האמונה. אנחנו לא מבטלים את האמונה שלנו. אנחנו לא מוסרים את האמונה שלנו.
למה לא? למה לא? הרבה מאוד פעמים אדם לא אמור למסור את אמונתו, אבל הוא יכול מאוד להיות שאילו הייתי יכול למסור את אמונתי מתוך הנחה שעדיין יש בה איזשהו חישוב בקדושה, אולי הייתי יכול לצאת מהדיקטטור שלי. יכול להיות שהדיקטטור שלי עוד מצליח לעבוד, כי אין לי אומץ להיעקד. ההחלטה של יצחק אבינו להיעקד פירושו, אני לא רוצה שום אופציה אחרת. אם יציעו לי קידום בעבודה שם, אני לא רוצה. מה זה?
או עין.
אם לאברהם אבינו שנייה לפני, היו מציעים 50 אילים, הוא אפילו לא היה רואה אותם. הרי הניסיון שלו הופך להיות, לאל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. אז אומרים חזר, בשביל מה כתוב ואל תעש לו מאומה? כי אמר אברהם אבינו, מה פירוש אל תשלח ידך אל הנער? אולי בכל זאת שריטה אחת, חבורה אחת, משהו. גוואלד. איך שואל הרב בולת ריה כשהוא מסביר את זה? את כל האמונה, את כל האקסטזה הקדושה הזאת, לאן לנתב? מה עושים עם זה עכשיו? לאן לתעל את זה? ללא? אז עוד לא אומר לו הקודש ברוך הוא אין דבר ויהיה אין. ועל! והניסיון הוא לקחת את המאכלת ולהחזיר אותה. הרבה אמונתך, בדיוק, זה שלך, זה לא שלי. שלך.
על בא מאותו מקום של הלכת.
בדיוק.
עכשיו זה על.
בדיוק. מה אתה קורא ללכת? על! ואברהם אבינו שלרוץ רץ בזריזות, את העל היה צריך פעמיים. הרבי ליאץ כשהוא מדבר שניסיון העקדה זה פתיחת הצינור וכו', מה שמזכיר הרבי פה כל הזמן, אומר אז מה הניסיון בעקדה בשונה מכולם? אומר הזריזות. אומר ראינו הכל, אבל לרוץ? מה אתה רץ? זה לוקח את דמך. הרבי שמצליח לרוץ בהליכה, צריך פעמיים על כדי לעצור. ברגע שאתה תופס שזה מאותו מקום העל ועל הלכת, רק אז נאמר לו אחרי פעמיים על, אתה ידעתי כי יראה אלוקים. אחר כך כשהוא מצליח להעביר את כל הכוח הזה דרך העיל אליי, אחרי זה נאמר לו כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ואני מסביר שם את הפסוק כך, יען אשר עשית את הדבר הזה א', ובית ולא חסכת את בנך את יחידיך. כלומר היו שני ניסיונות. הניסיון הראשון היה יצחק, והניסיון השני היה עיל. יען אשר עשית את הדבר הזה, איזה? של העיל שעכשיו דיברנו עליו. ולא חסכת את בנך את יחידיך, כי ברך ברכך והרבה הרבה את זרעך. כבר הבטחת את זה בברית בין הבתרים. אבל עכשיו אני מבטיח לך שלזרעך יהיה את הכוח שהוא קיבל ממך עכשיו פה. שהוא? את הברית הזאת לזרעך עכשיו אני מחדש. אני משדרג למקום אחר. זה פלא פלאות. כן. למסור את אמונה, אגב, הרב חרלאפ אומר מה היה הניסיון של העקדה, הרב חרלאפ אומר דבר מדהים. הוא אומר, אברהם אבינו שמבין באמונה גמורה, שיצחק זה לא בנו. כשהוא אומר יצחק, אז הוא רואה את עומר ואת חגי ואת אייל ואותי, הוא לא רואה את יצחק. הוא מבין שעל המזבח עכשיו הוא מקריב מיליארדים. הוא מקריב את הכל. הוא רואה את הכל. כי הרי הוא זה שראה אותנו, הוא ספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. הוא רואה הכל. הוא מבין, זה רונית כאן הנקודה, אלמלא הוא היה מבין את זה, אז מה שאני מופיע בעולם, זה לא מפני שאני אלוקות. זה מפני שאני דבר נפלא. יש לזה סוף. כמו לכל דבר נפלא. אין, בדיוק. אין דבר נפלא שאין לו סוף. לכן זה צינור, כי לצינור אין שום דבר מעצמו. כל דבר נפלא, מעצם היותו דבר, הוא סופי. בדיוק. החיבור הוא מתוך ביטול גמור, כי למקור אתה חייב להופיע בביטול גמור. אם אתה לא סגרת עד הסוף את הצינור, אז אתה לא מקבל מהצינור. אתה לא מקבל מהמקור. אז פתחנו בשיחה הזאת, ומזה אני רוצה לחזור קצת אחורה, אני רק אגיד לכם משפט הקשר אחד. בעזרת השם המשמרים שנדבר בהם, ננסה להוכיח את זה יותר ויותר, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח, דיברנו הרבה פעמים על זה שכל חלוקת הפרשה לשבעה מובנית על פי שבע הסתירות. וזה דבר, בפופי אלף. זה מובנה מאוד מעניין, מובנה לפי חסד, גבורה, מובנה, אני אומר, חסד, גבורה, תפארת. אנחנו לא נעסוק בה כדאי, רק עכשיו, רציתי ללמוד קודם כל שיחה. השביעי זו הספירה השביעית. והספירה השביעית היא מלכות. ועכשיו שהבנו את השיחה הזאת, כל עניין העקידה זה בעצם להמליך את הקדוש ברוך הוא באופן מוחלט. לטלי מגרמי כלום. הכוח להמליך לגמרי, 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 שמכוח זה אני יכול למלוך על החיבי והפריזי והאירוסי והגרגשי, על הדברים הטובים ועל הדברים הפחות טובים, על הרצויים ועל העדיין לא רצויים. היכולת למלוך שנובעת מ-100% המלאכה, זה שביעי. שאר הפרשה בוירא זועקת שבע ספירות. אנחנו לא ניכנס עכשיו, אנחנו עוד מעט נעשה עצירה, נשאיר קצת ככה, ניכנס, מיירי עוד לא התפללנו, שקה קצרצרה, רגע, אבל שנייה אחת, אני רק רוצה שנפתח שנייה אחת חומשים על זה, ורק את זה נראה לשנייה אחת. אתה אומר הערה על השבע ספירות? עקדה? אז עוד שנייה. רגע, לא, תן לי שנייה אחת לראות רגע את הרצף הזה, כי אני אאבד אותו, שנייה אחת. בואו נסתכל רגע, יש לכם את החומשים? לשנייה, זה כל כך יפה, אני לא הולך לדבר על זה עוד, אני רק הולך לראות את זה ביחד. כשקולטים אגב את העניין הזה, קולטים למה פתאום יש לך רביעי ארוך ושלישי קצר ושישי כזה ו... ראשון של וירא, לא צריך אפילו להסביר, זה זעקה. ראשון של וירא זה הכנסת אורחים, שגדולה מהקבלת בני השכינה. זה ראשון, נכון? פתחתם פרק י"ח, פסוק א', מיד אחרי וירא אליו השם, מתברר לנו שכל מה שהשם נראה אליו היה רק כדי ללמד אותנו שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת בני השכינה. נכון? לא סתם שהחסד גדול כאן עכשיו, זה חסד שאחרי המילה. מי דיבר מקודם על השדרוג? רואים. זה חסד של אחרי המילה, עכשיו זה חסד של, אבל לא נדבר עליו עכשיו, אחרי זה, חסד. שני, בשני מופיע אברהם בדיוק במצב הפוך. הוא נכנס למאבקים. אל מול הבן והחסד וההבטחה והבשורה, פתאום מתגלה שיש עולם שצריך להתחיל. אין 50 צדיקים, אין 40, אין 30, אין 20, אין 10. אתם יודעים באיזה כוחות משתמש איש החסד? איש החסד הגדול משתמש עכשיו בכוחות של ההפך הגמור. חלילה לך! השופט כל הארץ לא יעשה משפט. הגבורה באה במקום שבו אתה כובש. החסד צריך להופיע פה דרך הגבורה. שני, בולט מאוד. שלישי, נלמד אותו אחר כך כדי להבין את המושג של אמת ותפארת ורחמים. אבל אני כבר אומר לכם שמה שיש בשלישי זה את המלאכים שמגיעים לסדום, ואת שלישי נלמד בנחת. לכן אני לא מתעכב בו בכלל. מה הם עושים שם בסדום? הם באים לברר איך בסופו של סיפור. החסד של אברהם והגבורה של אברהם מגיעים למקום הרבה יותר משוכלל בשלישי. דן, דיברנו מקודם. אברהם הצליח להגיע בסוף העסקה, בסוף הביזנס הקדוש, לעשרה יכולים להציל עיר. אפילו תשעה יכולים להציל. 45. לוט יוצא מסדום, ובשלישי מסתבר שביחד איתו ניצלת גם העיר צוער. כלומר, אחד יכול להציל. האחד שמחובר לחסד, האחד שמחובר לצדיק. כלומר, לא תצליח להציל את צוער. מידת הרחמים של יעקב מעוררת את החסד של אברהם. לא נכנס עכשיו, את שלישי נלמד עוד מעט. רביעי זה איזה ספירה? נצח. זה לא יאמן. אתם יודעים מה יש ביום רביעי? משיח. לוט ניצל, ועכשיו בנות לוט, נכון רביעי? בנות לוט אומרות אבינו זקן ואיש, אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. הן עושות חסד מופלא, מעוות. חסד הוא, נקראים הריות. והן מביאות נצח. פרק כ' עוסק באבי מלך שלוקח את שרה, ושל הצדיק יש כוח לעצור בעד כל רחם. ואז הצדיק מתפלל, והכל נפתח. כל הסתימות נפתחות. הרחמים נפתחים. הנקבים חוזרים ונפתחים. כל מה שסתום בעולם נפתח. נו, גומרים כבר את רביעי, תראו איזה רביעי ארוך. הרביעי הכי ארוך אצלנו. מישהו אמר לי, הרביעי פה זה נצחי. הוא הכי ארוך. נו, נגמר כבר רביעי? הוא התחיל ביוטט, נכון? בכל הסיפור, למה לא גמרו את הסיפור של יוטב ושלישי? כי זה החלק של נצח. אחרי זה הוא מביא את כל סיפור אבימלך, די, מספיק. הילד לא יעמוד בזה, רטלין. יותר מדי נוסעים לרביעי. נו, ומה עוד? והשם פקד את שרה כאשר אמר. אל מול אבימלך, מלך גרר, וליצני הדור שאומרים נתעברה מאבימלך, יש בעולם יצחק. כי ביצחק יקרא לך זר המופיע. והיצחק הזה נימול. סוף רביעי. נכון. ובכל זאת הכל ממשיך. סוף רביעי. חמישי זה הוד. אתם יודעים מה זה הוד? זה משפט אחד. ההוד לגבי הנצח עושה את אותו תפקיד של הגבורה לגבי החסד. זה בידיים וזה ברגליים, בעומק. אבל בהסבר פשוט יותר, הגבורה כובשת. וגם ההוד כובש, מצמצם. הנצח בא מהחסד, וההוד בא מהגבורה. הסדר הוא חוכמה, בינה, דעת, חסד. תחת מה? חוכמה. גבורה, תחת מה? בינה. אני בינה לי גבורה. חסד, גבורה, תפארת, אמת ליעקב, תפארת אחת, דעת, אמצע. כי הדעת זה ההתקשרות. תפארת, ואז נצח, שהוא תחת, חסד, חוכמה. חוכמה זה אינסופי. חסד מבקש להתפשט בלי להתחשב בשום דבר באמצע. הגבורה אומרת לו, לא, 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 פה אל תתפשט, כי הפרזיטים יאכלו את מה שאתה נותן. תצמצם. החסד אומר, אין דבר כזה בכלל שיש בעולם סדום. והניסיון של אברהם הוא להגיד, יש. תמצם את הבקשה שלך ל-10, תוריד ל-40, תוריד ל-30, בוא נדון על 10. תפעיל את החסד דרך גבורה, דרך הפילטר, דרך המסננת. נכון שעולם נברא בחסד, עולם חסד ייבנה, אבל אם את כל הזרמת הדם והחיות שלי אני אתן לכל חיידק שבי חס ושלום, אז אותו החסד ימית את העולם. לכן עריות של אח ואחות זה חסד. זה נובע מרצון לחיות עולם. לכן נצח מביאי ואני חסד. כי בעצם מה שעושות בנות לוט זה חסד. אני יוצר נצח. מה שם פקד את שרה, חסד. לפתוח את כל המקווים בעולם, אבל זה חסד שבא לנצח. נכון, בדיוק. זה חסד שמייצר נצח. מה זה חמישי? מה זה חמישי? זה מדהים, מה זה חמישי? אנחנו נלמד אותו היום מנחת בעזרת השם כמה שנספיק. מה זה חמישי? יש יצחק. נפלא. אבל אסור לתת ישמעאל להרוס את זה. יש ויכוח גדול עכשיו בין אברהם ושרה. איך ההוד יאפשר לנצח, בסדר? להמשיך ללכת אחון. כי אם ההוד לא יאזן את הנצח, כמו הגבורה מול החסד, גם ההוד צריך להופיע מול הנצח. כמו המשפט שאמרתי לכם בהתחלה, מה שעושה הגבורה לחסד, עושה ההוד לנצח. חמישי. בגבל. נכון, בדיוק. חוכמה חסד, נצח. בינה, מה זה בינה? בינה, אני יודע שיש פה חוכמה מדהימה. בוא נתבונן בזה. בוא נקיש דבר לדבר. אני רואה תינוק, אני אומר וואלה זה תינוק חכם. מכירים? זה תינוק חכם. אבל אתם ראיתם מישהו שיהיה החבדניק הכי גדול בעולם שאומר זה תינוק מסבוינן. הוא מבין דבר מתוך דבר. מסתול אתה. מה מזבוינן? אתה דמיין. להתבונן זה הכוח לעצור חוכמה. ועכשיו לקחת את א', בסדר? ולעשות היקש אנלוגי לט', ולהגיד גזירה שווה, קל וחומר, לא, כן, כן, לא. זה חוכמה, זה בינה. זה חסד, זה גבורה. זה נצח, זה הוד. ואז בא שישי, יסוד. שישי זה פלא פלאות. שישי קצרצר. והוכיח אבי מלך, והוכיח אברהם את אבי מלך. ברית, יסוד, זה שישי. כל שישי זה הברית שאברהם אבינו קורת בעולם. ויחרטו ברית, ויתה אשל, בארץ פלישתים, אצל אבימלך מלך גרר, כשרוצים להבין מה ההבדל בין הניסיון של שרה ואבימלך לניסיון של שרה ופרעה. הניסיון של שרה ופרעה נגמר כשהוא אומר לו, ואתה הנה אשתך קום, ולך כמה שיותר רחוק. אחרי הניסיון של אבימלך זה הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך, שב. 26 שנה הוא יושב שם. ואחרי זה בא אבי מלך ואומר לו, כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי. אני נתתי לך לגור פה בארצי לפניך וטוב בעיניך השם. אברהם צריך ליצור יסוד, ברית. שבי? נכון. ירש בם. נכון. זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. זה דבר מופלא, מופלא, מופלא. ובמה מסתיים שבי אחרי העקדה? נו, במה מסתיים שבי? כולם חושבים שבעקדה. בלידה של מי? של כל החבר'ה. של הבנדה. איזה בנדה? מי נולדים? מי? עוץ, כסד, חזור, פלדה, שידלה. ממש מעניין. נכון? נורא מרתק, משפחתי מאוד, אישי. שעמם קצת בסוף ראש השנה כשקוראים את זה. אמרתי לכם, בשם כל האדמו"רים שמביאים את זה. פילגשו ושמה ראומה, ותלד גם היא את טבח ואת גחם ואת תחש ואת... אז רש"י אומר, בשביל מה בא כל הסיפור? זאת אומרת, הכל בא בשביל רבקה. ותואל ילד את רבקה. ועכשיו, אם יש... ויצחק גמר את העקדה ואומר, אוי ואבוי, אם הייתי מחתן אותו לפני, והוא כבר היה נעקד חס ושלום, אז היו לפחות ילדים, אבל לא חיתנתי אותו. מה יהיה עם הילדים? ואז הוא שמע בשורה שרבקה נולדה. נכון? בסדר. בגלל רבקה אני צריך לסבול. רבקה זה חשוב, אבל מה מעניין אותי עכשיו מאחה? זה תחש. זה שמות של יצורים אחרים אצלנו. למה זה כל כך חשוב? למה זה אמור לעניין אותי כל כך? ומין איך למדו הרי בסעת מערכה? ומין איך למדו את מערכה? סיפרתי לכם פעם בשיעור. אומרים על כמה וכמה וכמה מגדולי האדמו"רים. אחד מהם מספרים שבסוף קריאת התורה, בראש השנה, כשבעל קרס סיים, ואת תחש ואת מערכה בקריאה המיוחדת של ראש השנה, והמברך ברך, שנתננו ונתננו תורת אמת, אז הוא נתן קלאפ ואמר, מה מעניין אותי מאחה? אתם יודעים מה זה ראשי תיבות מאחה? מלוך על האוילום כולו מאחה ויהי ובוידך מלוך על כל העולם מלוך על כל העולם כולו. זה לא דרושה. כל מה שמופיעים בסוף הקבוצה הזאת, זה איך הקדוש ברוך הוא מולך בעולם עד למקומות הכי נמוכים שיש. ואברהם אבינו ממשיך לגלות את מלכותו מתוך עקדת יצחק עד מאחה. אתם יודעים מה הפשט של מאחה? מה הפירוש מאחה? מה זה המילה מאחה? מה זה המילה מאחה? מאוך! זה הפירוש מאחה. מאחה זה עד הכי מאוך, עד הכי למטה, עד הכי 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 למטה שיכול להיות, עד שם מלוך על כל העולם כולו. וינשא על כל הארץ, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך. מה הוא יאמר? הוא יאמר, הבנתי את העקדה. יאמר כל אשר נשמה באפו, תפסנו מה המסירות נפש של העקדה. תפסנו את המלכות. זה גבלת. השבי זה מלכות. וסדר הפרשה הוא כסדר העליות. וכך צריך להיות בכל פרשה. לא לחינם קבעו עליות כך. וחילקו אותה. אנחנו צריך להיכנס ככה. פה זה ממש צועק. אחרי שראינו זה ממש בולט. חלוקה לעליות? לא. לא, זה חזר. לא המקובולים. לא. חלוקה לעליות זה מסורה, זה. הפרקים. זה, לא ביקורת המקרא, הפרקים זה חיצוני.
הם בנו את החלוקה שלהם.
כן. לפני שחצות גמור, מה יריב?